שומעים שזה הארץ.
השבוע הפודקאסט של הארץ, ליאור קודנר באולפן. אנחנו מפרסמים שני פרקים בכל שבוע, באתר הארץ ובאפל פודקאסט, בספוטיפיי ומעכשיו גם ביוטיוב. משפט נתניהו קצת נזנח בחודשים האחרונים על רקע המלחמה, אבל דווקא בגלל זה המשפט הזה נמרח עוד יותר. 3 שנים אחרי שהתחיל, הפרקליטות עוד לא סיימה להציג את העדים שלה. עד מדינה אחד, שלמה פילבר, קיבל אחרי 2 הודעה שהוא כנראה יועמד לדין. והעדות של ראש הממשלה עצמו צפויה כנראה רק בספטמבר. את יעל פרידזון נשאל האם זה ייגמר בסוף בעסקת טיעון ומתי. בהמשך, פתרון אפשרי לתעלומה שמעסיקה את סוכנויות הביון במערב. האם נמצא הסבר למה שמכונה סינדרום הוואנה? והאם מדובר בפעולה של המודיעין הרוסי? יעקב פלקוב יעזור לנו להבין איזה נשק הופעל נגד אמריקאים באירופה וגם בקובה. ולבסוף, רענן שקד מפרסם ספר שיעזור לנו להיות יותר מאושרים. הוא לא מדבר על עושר מוחלט, אבל כן יסביר לנו פה איך להיות פחות אומללים. אנחנו פותחים המשפט שאינו נגמר. שלום יעל פרידזון.
שלום.
אז עוד רגע 3 שנים משפט נתניהו איתנו, אנחנו לא רואים את הסיום באופק, השופטים באיזשהו שלב אפילו רצו לזרז, זה לא קרה, פה המלחמה גם משרתת בנימין נתניהו?
כן, במידה מסוימת אנחנו באמת מתקרבים לסוף פרשת התביעה, אוקיי, שמשהו שהיה כבר אמור להיות בינואר או פברואר, כן?
מתקרבים מאוד לאט.
כן, אז המשפט הופסק לכמה שבועות, וגם כשהוא מתחדש, הדיונים מתנהלים בעצלתיים, גם בחיית הקצב, הדיונים, עדים שמתבטלים, וראש הממשלה שגם ביקש לדלל קצת את הדיונים בגלל המלחמה.
כי בניגוד למה שהוא אמר לבגט שאין לו בעיה גם לנהל מדינה וגם לנהל משפט, פתאום לשופטים במשפט שלו אמר שקשה לו.
תראה, יש בזה מין האמת, כן? ראש הממשלה עסוק בלנהל את המלחמה, ולכן הסנגור שלו ביקש לדלל את הדיונים, שהיו אמורים להיות כבר 4 ימים בשבוע ליומיים. השופטים לא אמרו את זה רשמית, אבל ביטלו חלק מהדיונים.
אנחנו מגיעים השבוע לכותרת, עד המדינה שלמה פילבר, שעשה בושות לפני כבר כמעט 2 שנים, מגישים נגדו כתב אישום, לפחות שוקלים להגיש כתב אישום, למה זה קורה עכשיו?
אז באמת זה משקף את הקצב שבו מערכת המשפט שלנו מתנהלת, ומבחינה הזאת תיקי נתניהו הם לא שונים תיקים אחרים. קצב קבלת ההחלטות בפרקליטות הוא מאוד 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 איטי.
אבל פה דווקא תיק מתוקשר, כולנו ראינו את פילבר, היה את העדויות שלו במשטרה שאמרו דבר אחד, הגיע לבית המשפט, אמר דבר שני, לכאורה אפשר לקחת 3 ימים של מיטב הפרקליטים שישבו, יחליטו ויגידו לו שאנחנו שוקלים להעמיד אותך לדין.
ושכחת כמובן עד מדינה שהוא מקבל כספים מהליכוד בתור הסוקר שלהם, כן? תוך כדי שהוא מעיד במשפט, זה דבר שאני חושבת שהוא כמעט חסר תקדים.
שוחד הם קראו לזה או שזה לא שוחד?
לא, 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 זה רחוק מלהיות שוחד, אבל בוודאי שיש פה משהו שעלול להשפיע על העדות שלו. ושוב, זה משהו שהוא לא עדכן, לא קיבל אישור, כן, גם אם זה היה בסדר, אז אולי אפשר היה להחליק את זה, אבל בוודאי שזה לא קרה ככה, אז גם זה משהו שתורם.
באופן כללי הוא היה נראה שהוא נהנה משני העולמות, גם נהנה מהסיטואציה של חתם על הסכם עד מדינה, בא לבית המשפט בחגיגה כזאת, אבל זרם בעיקר עם הסנגורים של נתניהו.
לא הייתי דווקא מגדירה את זה בתור נהנה, אם כבר, אם להיות כנה, אני חושבת שהוא די סבל מהסיטואציה, אם כבר יש לנו מישהו עד מדינה שעדיין מעריץ את ראש הממשלה ומרגיש מאוד לא בנוח, עם הסיטואציה שבה הוא צריך להעיד נגדו. אני חייבת להגיד שזה היה גם נכון גם לגבי ניר חפץ וגם לגבי ארי הרו, כן? כולם היה בהם איזה מין...
יש איזה אלמנט של הערצה שם.
כן, כלומר, עם כל מה שהם עברו, אני מדברת איתך, ניר חפץ, כן, היו אירועים שזעזעו אותו, כמו התנהלות של יאיר נתניהו סביב פרשת המגנומטרים והר הבית, אם אתה זוכר. אני חושבת שהם כולם הרגישו מאוד לא בנוח, בניגוד לעדי מדינה, עדה המפורסמת ביותר היא שולה זקן, כן, שבסופו של דבר היא נגיד התהפכה, היה בה הרבה כעס גדול על הבוס שלה, אוקיי? זה לא הסיטואציה במקרה הזה. אבל הם מצד שני רוצים לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, לקבל את ההקלות של עדי המדינה, וממש לתת את המינימום שהם צריכים בשביל הפרקליטות, ובמקרה של פילבר היו פה זיגזוגים מאוד רציניים, ובחקלות, החלק הכי משמעותי, שזו פגישת ההנחיה, כן, פגישת ההנחיה המפורסמת שבה ראש הממשלה פגש אותו אחרי שהוא מינה אותו להיות שר התקשורת, ובעצם נתן לו ככה את ברכת הדרך והנחיות עם מי להטיב, שבמקרה של כתב האישום הזה זה אלוביץ'.
על בסיס הדבר הזה, הפרקליטות האשימה את נתניהו בשוחד, והשופטים אמרו להם כבר בצורה מפורשת בדבר שגם הודלף, השוחד מאוד חלש, תחשבו על זה עוד פעם, לא חשבו על זה עוד פעם, אמרו, אנחנו נביא את המשך העדים ואתם בסוף, אנחנו נציע לשכנע אתכם, זה קרה?
קודם כל, אנחנו עדיין באמת נמצאים באמצע הדרך הזאת.
לא באמצע, כבר לקראת הסוף, את אומרת, פרשת התביעה אמורה להיגמר.
נכון, למרות שבאמת אחרי פרשת התביעה יגיע החלק הכי מעניין במשפט הזה, וזה העדות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ופה מגיע למה המשפט הזה נמשך. אין ספק שנתניהו מעוניין לדחות את הרגע הזה, ובעצם אנחנו עכשיו נמצאים לפני פסח, העדויות היו אמורות להסתיים, ואז אולי אפשר היה לדבר על עדות ככה עוד כמה שבועות, אבל בגלל שהעדים נמרחים, אנחנו נגיע כבר קרוב לפגרת בתי המשפט, וקשה לראות איך נתניהו יעלה להעיד לפני פגרת הקיץ, אלא רק בספטמבר הקרוב.
מה אנחנו רואים באמת אצל השופטים? לא נמאס להם כבר?
מההתרשמות שלי, אני חושבת שהם חסרי סבלנות. אני חושבת שהם מתוסכלים מהסיטואציה. זה שהם באים ואומרים בצורה כל כך נחרצת לתביעה, תקשיבו, אין לכם שוחד, תחתרו לסיום אחר. זה מצב חריג, וזה שהתביעה גם סירבה, אז תחשוב על הסיטואציה המתסכלת מבחינתך. אתה צריך לשמוע עוד ועוד ועוד עדים. אנחנו גם נמצאים בשלב ש... רוב העדים לא באים ומספרים משהו חדש שלא שמענו עד עכשיו, אלא בעיקר מאשרים או את מה שהעדים הקודמים אמרו. אז כאן אני רואה שהוא איזשהו קוצר רוח, קצת ניסיונות לזרז את הסנגורים ואת הפרקליטות, אבל מצד שני, עדיין הסנגורים מקבלים המון זמן בשביל לחפור בפרטי החקירה, במחתלי החקירה לשיטה, ששוב, אם יתקבלו את הטענות שלהם, אז אני חושבת שזה יציב רף מאוד 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 גבוה בשביל להפליל מישהו בישראל, ובטח שאנשי ציבור.
קורש ברנור מעיד השבוע שהוא החוקר האגדי של פרשת נתניהו. מעניין?
כן, קודם כל זה תמיד מעניין לראות, אתה יודע, אנשים שאתה מכיר את הדמות שלהם דרך התמלילים, או איך שעדים אחרים...
דרך כתבו של גידי וייץ.
בוודאי. קודם כל הוא... איש מאוד צנוע יחסית, נמצא על דוכן העדים, ומצד שני גם הוא מתפתל כששואלים אותו הרבה שאלות שקשורות לאישורי היועמ"ש, שאולי נזכיר שהתיק הזה הוא חריג ברמת המעורבות של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, שממש אישר כל פעולת חקירה, כל דבר שהם רצו לעשות.
כי זה נגד ראש הממשלה או כי זה נגד נתניהו?
קודם כל, לפי החוק, חייבים לקבל אישור שלו בשביל לפתוח בחקירת ראש ממשלה.
אבל זה אישור עקרוני, לא אישור
נכון,
על כל פסיק.
נכון, בתחילת הדרך, ופה היה באמת מעורבות שאני לא זוכרת בתיקים שסיקרתי. סיקרתי את תיק אולמרט, תיק הולילנד, אני לא זוכרת כזו רמה של ירידה לפרטים.
גם שם הייתה הרצה, אגב. בצורה מפורשת הייתה הרצה של מנדלבליט לנתניהו.
נכון, אז יש פה באמת כל מיני פרדוקסים, אני חושבת שקשורים לזה, כן? לאורך הדרך אנחנו שומעים את הסנגור של נתניהו, עמית חדד, מאשים את החוקרים שלמה הם לא לקחו את מצלמות האבטחה ממעון ראש הממשלה, כדי לאמת את העדויות של הדס קליין ושל יונתן חסון. ואז הוא אומר על דוכן העדים, כן, לא היה לנו אישור לקחת את המצלמות, כן?
כלומר, כי מנדלבליט לא נתן?
כן, כלומר, מנדלבליט מנסה, שוב, או להיות זהיר או לגונן, אבל אז מאשימים את השוטרים שהם לא רצו לחקור מספיק. ככה זה גם עם הפרדוקס, אני קוראת לזה, של אישור היועמ"ש לפתיחת חקירת משטרה. אתה לא רוצה שהיועמ"ש יאשר פתיחת חקירת משטרה על כלום, אבל אם הם עושים איזה שהם פעולות, אז כדי להביא איזה שהם ראיות, אז ההגנה טוענת שזה בעצם פתיחת חקירת נגד ראש ממשלה בלי אישור יועמ"ש.
זה גם סוג של ישראבלוף שקוראים לזה לא חקירה, אלא בדיקה, שזה איזו המצאה חדשה.
נכון, אבל אני אומרת, גם בשלבים האלה, כלומר, המון מהדיונים בשבועות האחרונים, שבהם הופיעו חוקרי משטרה, כן, אז כל הזמן מנסים לברר איתם באיזה תאריך בדיוק הם עשו איזה פעולה, כדי להראות שבעצם הם התחילו את החקירה לפני שהיה...
אבל הייתה כבר פסיקה שקבעו שזה בסדר, שממשיכים, זה היה אישור יועמ"ש. למה זה שאלה עקרונית כרגע?
שוב, זה מה שהם בעצם מנסים לעשות. מבחינת האישורי היועמ"ש, כן, לא היה אישור כתוב, מדברים על ישיבה מפורסמת שמתוכה הוציאו פרפרזה, כן? השאלה למה מלכתחילה לא היה אישור כתוב, והיא שאלה שיכול להיות קשורה לכל מיני סיבות, בין אם זה שדיברו על זה בעל פה, בין אם זה שחששו מהדלפות של מסמך, אוקיי? אבל ברור שברמת המעורבות שהייתה, זה לא איזה מין יועמה שלחו לו מאחורי הגב, ולא היה לו מושג מה קורה, כמו שאולי צופים של מנייק היו עלולים לחשוד.
אז אם אנחנו מתקרבים לקראת ספטמבר, מה עדיין נימורים על עסקת טיעון שתהיה שם כדי שנתניהו לא יצטרך להעיד?
תראה, עסקת טיעון נמצאת כל הזמן כאופציה שיכולה לטרוף את הקלפים בכל רגע נתון. גידי וייץ דיווח שבוע שעבר שהיועמ"שית סירבה להצעת גישור נוספת, כן? שמבחינתה, שוב, לאור המצב וההמלצות של השופטים בתיק, זו החלטה אמיצה, אני אגיד.
תסביר לנו מה זה אומר.
הגישור, הוא נכנס כבר לתיקים פליליים, כן, אנחנו מכירים אותו יותר ממושגים עסקיים, אזרחיים, כן, אבל המון תיקים היום מופנים לגישור, והרעיון הוא שבעצם יש שופט חיצוני, שומע את הראיות ו...
הוא חותך פינות מהצד.
כן, ובעצם המחשבה שעומדת מאחורי גישור של משפט נתניהו, כן, היא שופט שבשלב כל כך מתקדם של התיק, שיש עשרות אלפי עמודי פרוטוקולים, אנחנו נמצאים בשלושה דיונים בשבוע, כן, מישהו שצריך ללמוד את כל החומר הזה עכשיו, כן, זה גם ייקח הרבה זמן, וגם יעכב עוד את המשפט שנמרח ממילא, כן, אז והיא אומרת, אם בסוף שזה להגיע איזשהו מסע ומתן על העונש, אז בואו נעשה את זה ישירות, בלי עוד מישהו באמצע.
בואו נעשה עסקת טיעון, נגיע להחלטה לגבי העונש, ששם הסוגיה המרכזית כבר הסכימו בפעם הקודמת שלא יהיה כלא, אבל יש שאלת הקלון שגומרת את הקריירה הפוליטית של נתניהו, שיכול להיות שתיגמר מסיבה אחרת, אבל אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה. נוני מוזס, שדיברנו שאולי גם יגיע לעסקת טיעון, היא גם לא נחתמת.
אין בינתיים חדש בנושא, אבל שוב, אני חושבת שהרבה מהתיק שלו יהיה תלוי בתיק של נתניהו.
הוא מחכה לראות מה קורה עם המלחמה.
אני חושבת שבסופו של דבר, זו השאלה שוב, מה המחיר שכל צד מוכן לשלם, ואני משערת שבסוף גם המלחמה עשויה להשפיע על התיק הזה, בגלל שסביר להניח שמתי שנתניהו יבין שהוא הולך הביתה בגלל המלחמה, אז יכול להיות שהוא יתגמש או...
ינסה לצמצם הפסדים.
כן.
אז התחזית שלך, מה זה עוד ספטמבר, זה התאריך יעד שצריך לחכות לו, או שזה גם זה יכול להידחות?
קודם כל, בתיק הזה זה תמיד יכול להידחות, אבל כן, אני משערת שכמה שבועות אחרי פסח בעצם יגיעו לסוף פרשת התביעה. ההגנה תבקש כמה שיותר זמן בשביל להתכונן.
היא צריכה להיערך, זה מלא עמודים, זה מאוד קשה, לא הספיקו לשבת עם נתניהו, להכין אותו לעדות, זה צריך הרבה חודשים בשביל זה. אם לא שנים.
וגם נזכיר שבעצם בסוף השלב הזה, הסנגור של נתניהו, עורך דין בועז בן צור, כבר הודיע שהוא הולך לפרוש מהתיק באופן מפתיע. אז לכאורה, עמית חדד שמלווה את נתניהו לאורך כל השנים האלה, נמצא בתיק, הוא אמר שהוא מכיר אותו, ושזה לכאורה לא יגרום איזה שהם עיכובים, אבל הוא בוודאי ידרוש זמן בשביל להכין, להתכונן.
כי אפשר.
כן.
יעל פריצן, תודה רבה.
תודה.
זה התחיל לפי הדיווחים לפני 8 שנים, תסמונת מסתורית התחילה לפגוע בעובדים אמריקאים בשגרירויות זרות בחול, קוראים לזה תסמונת הוואנה, אולי עכשיו יש לנו הסבר לזה. שלום יעקב פלקוב, היסטוריון מאוניברסיטת תל אביב.
שלום גם לך.
אז יש תחקיר של 60 דקות, לקח הרבה זמן, ומה אנחנו מגלים בו?
למען האמת, זהו תחקיר משותף, גם של 60 דקות של רשת CBS, עד כמה שאני זוכר, של דר שפיגל הגרמני ו-The Insider. שזה גוף תקשורתי, עיתונאי חוקר. ומה שאנחנו מגלים שם, לפחות לטענתם, זה עדיין טעון בדיקה כמובן, אבל מה שאנחנו מגלים שם, שמאז אפילו מוקדם טיפה מ-2016, כבר מ-2014, הייתה תשתית של סוכני או עובדי בעצם, קציני ה-GRU, זה מודיעין צבאי רוסי, אגב, היום יש לו שם אחר. היום מכנים אותו ברוסים עצמם, משום גאוגלבנה ופרבלניה, שזה המינה לראשי. בלי להזכיר את המילה רזוודוויטלנה, שזה המודיעין. בכל אופן, יש להם שם כמה עשרות עובדים ביחידה מיוחדת של 291-55, שמסתובבים להם בעולם, וכביכול יש להם נשק אולטרסוני כזה, או יותר מיקרוגלי, שפוגע במערכת כן, השמיעה, ומזה גם מערכת של שיווי משקל, האיזון של גוף האדם, וכביכול הם מסתובבים להם בעולם, והמטרה שלהם היא לפגוע בנציגים מערבים, בדגש על דיפלומטים ואנשי מודיעין, כמו אנשי ה-CIA, שעוסקים ברוסיה, או בעניינים שקשורים לרוסיה. למען האמת, שוב צריכים להגיד שהסיפור הזה נולד כבר קודם, לפני, הרבה לפני התחקיר הזה, בעקבות התלונות הראשונות שהתחילו להגיע אי שם ב-2015-2016.
תלונות מאוד מאוד מוזרות, על כל מיני תופעות מוזרות, כאבי ראש, מיגרנות, אפילו הקאות.
בדיוק, עם תופעת לוואי מתמשכת.
זאת זה לא עובר.
בדיוק, בדיוק, ואנשים ממשיכים לסבול מזה שנים רבות.
והמון המון אנשים, יש דיווחים אפילו על 1,000 איש שארצות הברית הייתה צריכה להשבית כתוצאה מהדבר הזה, שבהתחלה חשבו שזה איזו תופעה נפשית, אפילו אמרו שזה לא איזו מחלה פיזיולוגית, כי לא הצליחו לגלות שום דבר, אבל זה פשוט המשיך והמשיך והמשיך.
אתה יודע, גם אצלנו, אתה בא לרופא, אתה אומר, כואב לי, ואז אומרים לך, זה משהו נפשי. אוקיי. אז,
פסיכוסומטי.
כן, בדיוק, פסיכוסומטי, בדיוק. וכך אמרו גם לאנשים המסכנים האלה. אצל חלקם לפחות, כנראה שזה באמת היה כזה.
זאת אומרת, הם ראו את החברים שלהם באמת נפגעים ממשהו, ופיתחו משהו באמת פסיכוסומטי.
בדיוק, אבל בסופו של דבר, כשהאמריקאים עשו בדיקה, ה-CIA עשה בדיקה בשנים האחרונות, וב-2022 הוא אמר שהוא יודע להסביר את רוב המקרים באמת כמשהו פסיכוסומטי, או נובע ממחלות כאלה ואחרות, אבל עדיין נותרו לו שם משהו כמו 20-30 מקרים, שבהם המומחים שהוא גייס, ה-CIA, התקשו באמת להסביר את זה, ואז הם אמרו שכן. יכול להיות, הם לא הצליחו להוכיח באמת מעורבות רוסית, אבל הם אמרו שיכול להיות שיש בזה משהו. כלומר, יכול להיות שמדובר באיזושהי התערבות חיצונית עוינת. אז בעיקר חשבו לא על פגיעה מכוונת, חשבו על פשוט ניסיונם של הרוסים לאסוף מידע. נניח מהמכשיר של פלאפון שיש לך, או ממכשור נוסף, וכתוצאה מזה גם קרתה הפגיעה האגבית הזאת של האנשים המסכנים האלה.
איזושהי הזנה שניסו לעשות ולא הצליחה, ואחר כך דיברו אגב על מכשירים מיקרוגל שיורים איתם גלים, היו כל מיני תיאוריות כל כמה שנים.
עכשיו, מה שהתחקיר הזה עושה, הוא בא והוא אומר חד משמעית קודם כל, אתם האמריקאים לא הצלחתם להוכיח את זה, אבל אנחנו יודעים היום לפענח תנועות של חלק מהאנשים האלה, של אותה יחידה 29155 ב-GRU, שיושבת במוסקווה, אנחנו יודעים שחלקם יצאו לחול, הסתובבו בעולם, אנחנו יודעים באמת להצליב בין המקומות שבהם הם הסתובבו, כמו הוואנה הזכרת, היא גם בפולין, בגרמניה, בסין, במקומות נוספים, אז להצליב בין הנוכחות שלהם שם לבין הפגיעות, לבין התלונות של האנשים האלה, הדיפלומטים המערבים, בדגש של האמריקאים שאמרו שהם נפגעו, והטענה המרכזית היא שהמטרה המרכזית של הפעילות הזאת הייתה לא איסוף מידע, אלא באמת פגיעה באנשים האלה.
שמה המטרה של הרוסים פה? רק להכניס משהו לאמריקאים?
לא סתם להכניס, באחד המקרים, אחת המומחיות שהתראינה, היא הייתה ב-FBI, היא עסקה ספציפית ברוסים במשך הרבה מאוד שנים, נחשבה למומחית תוכן מה שנקרא, וכנראה נתפסה בעיני הרוסים כדמות מאוד מסוכנת.
And bam, inside my right ear, it was like a dentist drilling on steroids. That feeling when it gets too close to your eardrum, it's like that, you know, times 10.
והיא מדברת על זה שהיא הולכת, זה כמו ללכת לרופא שיניים וכאב של פי 10 מרופא שיניים.
היא גם מדברת על זה שאומנם בינתיים זה חלף, אבל לא חלף לגמרי. כלומר, היא הרגישה קושי בתפקוד במשך שנים רבות, ולמעשה לא חזרה לעצמה עד היום.
אז אפשר לקרוא לזה איזושהי פעולה מצליחה של הרוסים, אחת ההצלחות הגדולות של המודיעין הרוסי בשנים האחרונות?
אם אכן מדובר במה שמדובר, במה שאנחנו שומעים בתחקיר הזה, אז...
זאת אומרת, אנחנו עוד לא יודעים להגיד את זה בוודאות, אבל זה מסתמן שזה הולך לשם.
נכון, אבל תמיד חייבים להיזהר. עדיין מדובר, אני מזכיר, בתחקיר עיתונאי, ועכשיו כביכול הממשל האמריקאי מסתכל על זה במה שנקרא שום שכל, כלומר הוא יותר מוכן להקשיב לזה, כי עוד לפני כשנה, שנתיים לא היו לו הוכחות, היום הוא אומר שאולי יש דברים בגובה, כנראה הם יפתחו את הבדיקה הזאת מחדש.
ובמקרה הזה ארצות הברית באמת נאלצה לסגור לכמה שנים טובות את השגרירות בהוואנה.
כן, כן, כן. אז אם אכן זה מה שזה, זה מה שהתחקיר הזה טוען, אז זה מדובר בהחלט בהצלחה אפילו כפולה של הרוסים, פעם אחת בלפתח כזה דבר, ובאמת לפגוע בחלק לא מבוטל של האנשים, בקרב האנשים המומחים לרוסיה, המומחים המומחיות לרוסיה, אצל האמריקאים וגם לנטרל אותם. ודבר נוסף הוא להסתיר את כל הפעילות הזאת. כלומר, עד כדי כך שהאמריקאים, שוב אני מדגיש, שהם עושים את התחקיר הזה לפני כשנתיים, שלוש, ה-CIA הגדול, בסופו של דבר מגיע למסקנה שהוא לא יודע להגיד משהו ודאי.
כי כמו שאמרת, יש כנראה 20-30 מקרים אמיתיים, ועוד המון אנשים שירגישו לא טוב וזרמו.
אז יכול להיות שיש אפילו יותר. כלומר, יכול להיות שגם חלק מהמקרים האלה שלגביהם טענו בעבר, שהם בעצם נובעים ממשהו אחר, יכול להיות עכשיו באינבסטיגציה לאחור יגידו שכן. אגב, באחת השיחות, שוב, התחקירנים האלה לא מגלים לנו כיצד הם עלו, על חלק למשל שיחות מוקלטות בגיאורגיה, בטביליסי, לפני כמה שנים, כביכול יום לפני הפגיעה באחד העובדים שם בשגרירות האמריקאית, הייתה הקלטה, אנחנו לא יודעים כיצד הם עלו עליה, כנראה של המודיעין המסכל המקומי, הגיאורגי, הקלטה של שני רוסים שכביכול משתייכים לאותה יחידה, משוחחים ביניהם, ואחד שואל את השני, תגיד, יש פה איזה נורית ירוקה מאבאבת, היא באמת צריכה לאבאב פה משהו כזה, ואז הוא שואל גם, האם להשאיר את המכשיר הזה לפעול כאילו לכל הלילה וזה? אז אם יש שם מכשור באמת, והמכשור הזה הוא מבצעי, והוא אכן יודע לפגוע באנשים, אז עכשיו האמריקאים כן צריכים להגיע אליו, וברגע שמגיעים אליו, מנתחים אותו, מבינים כיצד זה עובד, יכול להיות שחלק מאותם מקרים שקודם חשבו עליהם שהם בדיות ודברים מהסוג הזה, כן, משהו פסיכוסומטי, יכול להיות שעכשיו תהיה יותר בטוח להגיד, לא, 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 זה נגרם מהפגיעה מהדבר הזה.
My name is Edwin Carter. I am British citizen. I have, in Russian, I have name, Alexander Litvinenko. I am former KGB FSB officer.
Can I ask you to tell us what you think has happened to you?
I have no doubt that they poisoned me.
אז בשנים האחרונות גם ראינו פעולות אחרות של הרוסים, למשל סוכנים לשעבר בקגב או FSB, שמוצאים מקלט, בוגדים לטענת הרוסים במולדת, עוברים למערב, ללונדון או לארצות הברית, ואז אחרי כמה זמן מוצאים את מותם, אחד המקרים מפורסמים, סוכן לשעבר שמצא מקלט בבריטניה ו... מת מוות בייסורים אחרי שקיבל פולוניום.
כן, חייבים להגיד שמאז ומעולם, הייתי אומר אפילו מאז המהפכה הבולשיביקית לפני כ-100 שנים, הפגיעה בבוגדים למיניהם ובדגש על אלה שסרחו בתוך המערכת המודיעינית הוא באמת יעד מאוד מאוד חשוב. היה חשוב להם תמיד לאותת גם לאנשים שנשארים בתוך ברית המועצות והיום ברוסיה, הנה תראו זה מה שיקרה לכם,
יש מחיר לבגידה.
כן, בדיוק, בדיוק. כלומר, זה שאתם מדלגים למערב ומנסים להסתתר שם, זה לא אומר שאנחנו לא נגיע אליכם. הם אכן עשו מאמץ עילאיות בתקופה הסובייטית לעשות, כן? ואתה צודק, בעשורים האחרונים, אחרי שפוטין עולה לשלטון בשנת 2000, באמת הייתה שורה של פגיעות כאלה. אנחנו כולנו זוכרים את אלכסנדר ליטביננקו, אותו איש ה-FSB, שזה שירות הביטחון הפדרלי הרוסי, שבשלב מסוים עבר לבריטניה, והתחיל לדבר שם על כל מיני פעולות לא קשירות של ארגונו, וב-2006, באמת, הזכרת את פולוניום, אז מה שקרה לו, מגיעים שני סוכנים מה-FSB, מרוסיה, שטוענים על עצמם שהם בינתיים פרשו, בדיוק כמו ליטביננקו, ונפגשים איתו ושמים לו משהו בתא, הוא שותה את זה, ו...
מתחיל להיות רדיו-אקטיבי ומת כעבור תקופה לא מאוד ארוכה.
בייסורים הם מאוד מאוד קשים, נכון. ואחר כך...
תוך ליווי כלי התקשורת בכל העולם.
כן, ואחר כך גם סרגי סקריפל, שהוא היה בזמנו קצין מאוד בכיר ב-GRU. זה אגב, זה אותו ארגון שאנחנו מדברים עליו, שלא מיוחס את הפעילות הזאת של הפגיעה הזאת, האולטרסונית. אז כן, הוא גויס, סלש התגייס לבריטים אי שם בשנת 95, פעל בספרד, מסר להם הרבה מאוד מידע, בסופו של דבר נעצר על ידי הרוסים, ישב אצלם בכלא, והוחלף ב-2010. היה המבצע המפורסם Ghost Stories, שבמסגרתו ה-FBI עצר 10 סוכנים רוסים באמריקה, ואז בסוף הייתה עסקת חילופין שבמסגרתה הוא יצא. והוא התגורר בסולסברי באנגליה, ושם שוב הגיע אליו צוות של החבר'ה מהיחידה הזאת, 29155, זאת לפחות הטענה. וגם הוא, בדיוק כמו ליטווננקו קודם, הוא התמוטט ונפל, הוא לא מת בסופו של דבר. הוא ואגב ביתו, שבדיוק באותו זמן הייתה יחד איתו, שהגיע לבקר אותו מרוסיה. שניהם התמוטטו, היו על סף מוות, אבל הרופאים הבריטים הפעם הצליחו להציל אותם. אנחנו לא יודעים מה קורה איתו היום, אבל כן. אבל המקרה הכי עדכני הוא זה של מקסים קוזמינוב. הבחור היה טייס רוסי, שרק עם מסוקו לאוקראינים, ממש לפני פחות משנה, מתי זה היה, באוגוסט אשתקד, והאוקראינים כנראה בסיוע של המערב מילטו אותו והסתירו אותו בספרד.
אחרי שהוא נתן להם כל מיני סודות על איך הרוסים מתנהלים גם, ודיבר על זה שאסור להשמיד את אוקראינה והמלחמה לא צודקת.
כן, כן, כן. ובסוף מצאו את גופתו בפברואר השנה, אי שם בבית שלו בספרד, ששם הוא שעה, הוא הגיע, הוא חזר לפי האינבסטיגציה שעשו הספרדים, הוא חזר, הוא בילה איפה שהוא חזר עם הרכב שלו, הכנה בחניון התת קרקעי, ואז שם ערבו לו, ערב לו צוות כנראה של רוסים, קראו לו בשמו כנראה, שמו בו 6 כדורים, עוד דרסו אותו עם הרכב ונמלטו משם. ולפי כל הסימנים מדובר בפעולה של המודיעין הרוסי, ולכן, כן, זה מקרה מזעזע, בסופו של דבר זה בן אדם שעורק למערב, מסייע למערב להתמודד עם האיום הרוסי בכל מיני מישורים, ומי שגייסו אותו, מי שמלטו אותו, בעצם לא היו מסוגלים להגן עליו.
The FBI has arrested 10 people for allegedly spying for Russia for up to a decade.
Most of them spent decades blending in with American society.
A long-term FBI investigation.
10 suspected sleeper spies.
They just seemed like a nice, quiet family.
אז הזכרת גם סוכנים רדומים, הסדרה האמריקאים מתבססת על הסיפור הזה. יש שאנחנו יכולים להגיד שיש עוד סוכנים רדומים, אולי אפילו מתקופת ברית המועצות, או מתקופה יותר מודרנית של רוסיה שנמצאים במערב, ומה המטרה שלהם?
שוב הזכרנו כבר את הסיפור הזה של ה-Ghost Stories. זה בעצם תשתית של אנשים, חלקם לא היו מחוברים בינם לבין עצמם, חלקם כן, והיא לא הייתה כל כך רדומה. הייתה תשתית מאוד מאוד פעילה. אחת הכי מפורסמת שם מהחבורה הזאת, אנה צ'פמן, אנחנו זוכרים אותה, ג'ינג'ית, כן? המטרה שלהם היא להתאמע במערב, ולהתחבר לכל מיני גורמים מקומיים בעלי השפעה, וידע. לפעמים האנשים האלה מנסים גם לחדור לכל מיני מוסדות, למשל באיחוד האירופי, גם שם היה מקרה כזה לפני כשנה, כשנחשף שם בחור שפעל כמדומני בכיסוי ברזיליאני, לפחות של אמריקה הלטינית. וכן, כן, אז בחלק מהמקרים מנסים ממש לחדור לתוך המוסדות האלה.
זה נותן עדיין משהו כשיש כל כך הרבה מידע גלוי, וגם יש את מבצעי ההשפעה הרוסים בסייבר כדי לפגוע בית סוכן ב-2024, זה עדיין רלוונטי?
א', הרוסים לעולם מאמינים שישנו מידע סודי, כמוס, שאינו מתפרסם, ולכן חייבים להגיע אליו.
אז אתה צריך בן אדם בשטח כדי לראות, כן, את זה, כי זה לא עולה במקומות גלויים?
בדיוק, זה חלק מה-DNA האופרטיבי של הארגונים הרוסים. ב', אני חושב שהם צודקים. בחלק מהמקרים, אכן ישנם דברים שאינם מתפרסמים, כך אותנו למשל, את ישראל, לא הכל גלוי, למרות שאנחנו אוהבים לפטפט. אבל אפילו אצלנו ישנם עדיין דברים שהם מאוד מאוד סגורים וסודיים, וככה רוסים חושבים שכן, חייבים לשלוח אנשים כאלה שיתאמו במקומות שלהם הם נשלחים. חלקם פועלים היום בזהות רוסית, אינם מסתירים את העובדה שהם באו מרוסיה, רק מציגים את עצמם כמאגרים, אבל חלקם עדיין לפי המסורת, יש להם תורת עבודה כזאת עוד מהתקופה הסובייטית, הם מאמצים זהות זרה, לרוב מאוד מאוד מורכבת, מציגים את עצמם, כשהם חיים במערב, אז הם מציגים את עצמם כבנים לכל מיני נישואי תערובת של כל מיני אזרחים זרים שנולדו נניח באמריקה הלטינית, ואחר כך הגיעו, אם הם פועלים בארצות הברית, אז הגיעו דרך ספרד או פורטוגל, מקומות מהסוג הזה, ואז הם חיים בארצות הברית, בקנדה, בגרמניה, כילידים של מדינות אחרות לגמרי, לא רוסיה חלילה, לא חושפים את זהותם ברוסית. וכן, הרבה מאוד פעמים המטרה שלהם היא להתחבר, כמו שאמרתי, לכל מיני גורמים מקומיים, אבל חלקם גם תומכים בפעילות אחרת של עמיתיהם שבאים מישר מרוסיה. אגב, גם במקרה הזה, שאנחנו מדברים עליו, היחידה הזאת 29155, הטענה היא שחלק מהאנשי המבצעים שלהם נכנסו לאירופה, דרך כל מיני מעברי גבול, למשל בגיאורגיה, למשל במרכז אסיה, מקומות מהסוג הזה, בעזרה של סוכנים כאלה, שבעצם הם, כל התפקיד שלהם הוא להתקבל לעבודה ברשויות המקומיות, ואז לאפשר כניסה חלקה של הסוכנים האלה, או אנשי מבצעים רוסים שנכנסים ישר מרוסיה, ואז הם משנים את זהותם ברגע הכניסה שלהם. ברגע שהם נכנסים אל תוך המרחב המערבי, הם כבר יש להם זהות שונה לגמרי, ואז הם יכולים חלק להגיע לידיהם ולחסל אותם או לפגוע בהם.
אנחנו יודעים כמה כסף מוקדש לכל הדבר הזה? זאת אומרת, התקציבים הרוסיים בכלל גלויים באיזשהו אופן?
לא, ממש לא. אין לנו מושג, אבל אנחנו מבינים שעוד בתקופה הסובייטית, ברית המועצות באמת השקיעה בזה הרבה מאוד כסף ומשאבים אחרים.
אבל הקגב של פעם זה לא ה-FSB של היום, לא?
בכל מיני מובנים, כולל גם במישור הזה של מבצעי החיסולים בחול, אני חושב שה-FSB וה-GRU של היום אפילו עולים על על הרצונות, על היכולות, על התעוזה.
מבחינת היכולות גם בעולמות הסייבר?
כן, כן, גם, כן, כן, כמובן, כמובן. ומה שעוד רציתי להגיד הוא, שאנחנו יודעים שמר פוטין, שהוא בעצמו יוצא הקגב בזמנו, הוא פעל כאיש מבצעים בזמנו בדרזדן, במזרח גרמניה, הפעיל שם מקורות, אז יש לו דווקא חיבה מיוחדת למבצעים האלה של יומן, של המודיעין האנושי, כולל גם מבצעי חיסול. וכשהחבורה הזאת של 10 הסוכנים הרוסים חזרה מארצות הברית ב-2010, כשבסוף החליפו אותם, אז הוא נפגש איתם באופן אישי, והטלוויזיה הרוסית אפילו דאגה לשדר את המפגש הזה, ושם הראו לנו שהם שרו ביחד שירי מולדת. שאגב, חלקם היו לקוחים בכלל מכל מיני סרטי ריגול סובייטים ישנים. כלומר, הוא מאוד אוהב את זה, הוא מתחבר על זה. אני מבין שהוא בן אדם לא צעיר היום, הוא פחות מתחבר על כל הקטע הטכנולוגי היום, שקשה, קשה באמת, למי שלא עוסק בזה, מי שלא ממש צעיר, קשה גם אצלנו פה להתחבר לדברים האלה. אבל הוא יותר מתחבר לעולם הישן הזה של מבצעי מודיעין אנושיים, ואני מניח שמכיוון שכך, הוא גם משקיע בזה לא מעט כסף.
Шойгу! Герасимов! Где мои припасы? Посмотрите на них,
We do have this breaking news. The Wagner mercenary group chief, Yevgeny Prigozhin, has been listed among passengers on board a plane that crashed just north of Moscow.
מסיים עם יבגני פריגוז'ין?
כן, הוא עלה שמיימה, הוא לא איתנו, אבל אנחנו מבינים שהמפעל הזה של הטרולים, בזמנו, כן, שהוא הקים אותו, הוא ממן אותו.
לחם למען פוטין באוקראינה, היו הצלחות עד שזה התחיל להיתקע, ועם כל מיני אסירים ואנשים מהסוג הזה לחם, עד שיצא נגד פוטין בעצם אנשים מתחתיו, אמר שזה לא מסתדר, ואמור היה לקבל מקלט בבלרוס, אבל במקרה מטוס שהוא עלה עליו באוגוסט 2023, התפוצץ עם 10 אנשים בגלל, במרכאות, תקלה טכנית.
נכון, נכון. ומה שהתכוונתי להגיד הוא שכל מה שסיפרת עכשיו כך יפה, הוא כבר שייך להיסטוריה.
כי זה נגמר.
כן, בדיוק, בדיוק. אבל יש מפעל אחד, כלומר, מפעל חייב נוסף, מעבר למה שדיברנו, אתה הזכרת, וצריך להזכיר גם את השם של הארגון הזה, וגנר, כולם מכירים אותו. אבל דבר נוסף שהוא עשה אותו, הוא מקים בעצם מפעל טרולים גדול, שפעל במרחב הקיברנטי, שאותו הזכרנו לפני כמה דקות, ושם גם כן, כמו בסיפור של וגנר, הוא התגלה כבאמת אומן גדול, והמפעל הזה היה מעורב בלא מעט מבצעי סייבר סלש השפעה במערב, כולל גם אצלנו בשנים האחרונות. אנחנו מכירים את המעורבות שלו בבחירות בארצות הברית ב-2016 וגם מאוחר יותר, והטענות במערב היום כלומר של השירותים המיוחדים שם, שהמפעל הזה ממשיך לפעול. כלומר, לגבי וגנר, ישנו כל מיני ספקות, כנראה הגוף הזה הולך ודואך, והוא מוחלף על ידי גופים אחרים, אבל לגבי הדבר הספציפי הזה שפועל במרחב הקיברנטי, בתחום ההשפעה, או מבצעי תודעה, כפי שקוראים לזה אצלנו, אז מסתבר שהוא חי וקיים ונושם ובועט, וישנו חשש גדול מאוד במערב, גם בארצות הברית וגם בגרמניה, שהוא גם יתערב, הוא כבר מתערב באופן מאוד מאוד מסיב במערכות הבחירות שתתקיימנה שם השנה.
יעקב פלקוף, תודה רבה.
תודה לכם על ההזמנה.
שלום רענן שקד.
שלום שלום.
כתב ידיעות אחרונות, עכשיו יש לך ספר חדש, אושר לאנשים לא מאושרים, יוצא לאור בהוצאת כנרת. אז נקודת הפתיחה לשיחה הזאת קצת בעייתית, אתה קובע די בהתחלה שיש יותר מדי פודקאסטים על עושר, יותר מדי ספרים על עושר, אז למה אנחנו פה?
תראה, אני קובע שיש יותר מדי ספרי עזרה עצמית, שהמילה עושר מוזכרת בטייטל שלהם, ושלי הוא אחד שכזה, ויש הרבה יותר מדי ספרים וקתדרות והרצאות ומה שאתה לא רוצה על פסיכולוגיה חיובית, שזה ענף מאוד מאוד רווחי ומצליח בעשורים האחרונים.
שאתה קוטל אותו, נגיע עוד לזה?
שאני קוטל אותו, שלא על מנת לקטול אותו דווקא, אבל,
על הדרך.
אבל פשוט משום שהוא לא עזר לי. אוקיי, אז הספר אישי, הספר שלי הוא בסוף, הוא כתיבה אישית, זה מה שאני עושה רוב החיים, כותב כתיבה אישית, ואני מנסה להתמקד בדברים שעזרו לי, לעומת, וזה הדברים שמזכירים בפתיחה, הדברים שלא עזרו לי. והדברים שלא עזרו לי הם פסיכולוגיה חיובית, ספרי עזרה עצמית גנריים, על עושר, אני חושב שהם גנריים, אנשים אחרים יכולים לחלוק ולטעון שלהם זה עזר, זה בסדר גמור. אני פונה מלכתחילה, הספר הזה נוצר כספר נישה, לטובת אנשים כמוני שמזהים בעצמם איזה חוסר יכולת בסיסית, תקרת זכוכית נמוכה של שמחת חיים וסביעות רצון מהחיים וסימביוזה עם החיים וכל זה, והם לא מסוגלים להרים את הראש בצורה שהם רואים אנשים אחרים שהצליחו נניח, וכל ספרי העזרה העצמית והטיפולים הקונבנציונליים והדברים שכולנו עשינו ועושים לא הצליחו לאורך זמן לבצע, להוביל שינוי בשבילם. אז הספר הזה מיועד לאנשים כאלה.
אתה אומר שאתה אדם מקולל, אגב, אפרופו מאושרים, אז אתה הכי לא מאושר, אתה אומר שאם משהו רע יכול לקרות, אז זה יקרה דווקא לך, אז למה לשמוע את העצות שלך?
לא, אני לא, אני פותח ואומר, תשמע, יש לפעמים תחושה שאתה מקולל.
נקודת הפתיחה בעייתית.
אבל אני אומר, הגעתי לשיחה עם איזה פסיכולוג שהיה לי, ואמרתי לו, תשמע, זה מרגיש כאילו, אני מקולל, כל דבר, לא משנה שאני עושה או נוגע בו, turns out bad, אתה יודע, לא משנה, פותח את המקרר, ייפול עליי הגבינה הכי דוחה, והכי פגעת תוקף. וזה רק אני, אנשים אחרים שיפתחו את אותו מקרר, הכל טוב. אז
עכשיו יצאות לשמוע דווקא ממך?
אז לא, אז אני אומר, אבל זה לא נכון. אני פותח ואומר, תשמע, זה לא נכון. ברור שמחשבות מהסוג הזה, מחשבות מגיות, כן? זה לא, אף אחד מאיתנו לא יותר מקולל מאף אחד אחר. כולנו הרי חיים, אתה יודע, חיים את חיינו היומיומיים, כתולדה של מאות ואלפי אירועים מקרים שאתה יודע, מתערעים בזה אחר זה. ולכן או שדברים מסתדרים לטובה, או שדברים מסתדרים לרעה, וכל העניין זה להיות מסוגלים להבחין בשני הסוגים, ולתת לדברים הכן טובים, קטנים ככל שיהיו, שמסתייעים לפעפע לתוך גופו האטום לכאורה של הרע. אוקיי, זה נקודת הפתיחה של הספר. אבל משם אני ממשיך, אני לא מקולל, אף אחד לא מקולל, אוקיי?
ולמה לכתוב על עושר מכתחילה? כי יש שוק לזה? כי אנשים רוצים טיפים ועצות?
לא, ממש לא. אני נראה לך בן אדם שמחפש
למכור ספרים.
למכור ספרים. לא, האמת שלא, הספר בכלל לא נוצר כספר. הספר נוצר, תשמע, אני הבחנתי, הגעתי לאיזשהו מצב בחיים, שנות 40 המוקדמות, ראיתי ששום דבר, הרבה אנשים סביבי שהיו איתי בשוחות של האי-סביעות רצון לאורך שנים, נחלצים משם. בכל מיני דרכים. ולי זה לא קרה, לא הצלחתי, הזמן לא יקעה את הכאב. ואז היה איזה עשור, בערך העשור באמת שדווקא שנולדו לי ילדים, ולכאורה המקומות הכי נמוכים, תחתית היוטרן, מה שנקרא, בחיי אדם, ששמתי לב שדברים מסוימים, אני מתחיל לחשוב עליהם אחרת, אני מתחיל לראות אותם אחרת, אז, אני מתחיל גם לעשות דברים קצת אחרת, ומשהו בלבל הכללי של שמחת החיים שלי עולה, בהתמדה, והדברים שפעם היו, אתה יודע, מחרפנים אותי, וסופות של אשמה וחרטה כבר לא מזיזים לי כל כך. ואמרתי, אוקיי, מה נשתנה? ואז ישבתי, התחיל מאיזה שבועיים שהייתי לבד בנורווגיה, והיה משעמם, כי נורווגיה.
עדיין יפה, אבל
אולי הכי יפה, אבל זה, כן, זה מקום שעמם. In a good way, ממליץ. ואמרתי, בוא נתחיל לעלות על הכתב את הדברים שאני מזהה, שהשתנו, ששיניתי באופני החשיבה שלי ובאופן שבו אני תופס את הנרטיב של חיי, ואולי יצא מזה איזה חיבור, ואת החיבור אני אשלח באינטרנט למוקיריי. לא, זה באמת, אלה היו המחשבות, לא יותר מזה, לא היה רצון לכתוב ספר. ואז הבנתי שיש לי עוד ועוד תובנות ודברים שהשתנו בחיי, שאני בא לי לכתוב עליהם, ונהיה עוד ועוד פרקים, וזה כן יהיה ספר. זה הגיע כבר לנפח של ספר, ואז אמרתי, אוקיי, זה נפח של ספר, בוא אולי מישהו רוצה להוציא אותו. זה הכל. זה לא תוכנן ככזה. זה לא תוכנן כמה אנשים רוצים לקרוא, ובוא נוציא את זה.
בוא נדבר על ההמלצות. אז אחת מהן, למשל, יש לך רשימות בטלפון שאתה מנהל. מה יקרה אם יפטרו אותך מהעבודה?
יפה שנטפלת דווקא לזה.
זה מעניין. בתור איש שעשה קריירה מעיתונות, ואמרת שזה אנשים ציניים, סרקסטיים, וזה הדברים שאתה רוצה להתרחק מהם, אבל יום אחד העבודה יכולה להיגמר כי הענף במצוקה.
נכון, לא חלה. וגם אני, אתה יודע, יכול להיות שיסור חיני מתישהו. קשה באמת לדמיין מצב עניינים כזה, אבל...
אז מה כתוב שם ברשימה?
לא, אז יש שתי רשימות. יש רשימה אחת של מה אני עושה אם מחר מפטרים אותי מהעבודה, וזה כל מיני, זה רשימה מעשית לחלוטין.
תהיה בריסטה.
אז אני אהיה בריסטה, לא, זהו, לא. אז יש כל מיני דברים בתחום שהוא באמת התחום המקצועי שלי, שאנשים שאני יכול לדבר איתם, או משרות שאני עשוי אולי להיות מסוגל להשיג לעצמי. אבל זה לא רשימה משמעותית, זאת אומרת, זה רשימה...
שלמה היא נועדה, איזה גלולת הרגעה כזאת?
כן, כן. אבל הרשימה שלידה היא הרשימה החשובה יותר, והיא רשימת הדברים שאני יכול או רוצה עוד לעשות. זה לא bucket list, זה לא לראות את אנטרקטיקה. זה דברים שמעניין אותי, ויכולים להיות טיפשיים וקטנים ככל שיהיו. אז מעניין אותי ללמוד יננות, ומעניין אותי לפתוח דבר מטופש שנקרא מוזיאון השופינג. סתם רעיונות שחלקם מופרכים לחלוטין, שחצו את מוחי. יש לי כל מיני דברים, לא כל מיני, אין לי 15 דברים שאני אומר, זה דברים שהם באיזשהו אופק יכולים אולי, אני יכול להתעסק בהם. לא משנה, חשובים, לא חשובים, רווחים, לא רווחים, מעניין אותי.
למה זה טוב?
זה טוב כדי לדעת שתמיד יש שם באופק עוד משהו בשבילך. זאת אומרת שאתה לא הולך לאבד עניין, כי אתה, ובחלקם אגב אתה מתעסק, יכול להיות שבחלקם אני כבר נוגע גם עכשיו. אתה יודע, אוקיי, לא במוזיאון השופינג, אבל בעיננות כן. אז אתה יודע, כרגע זה ממש ברמת תחביב זניח, או מין עניין מאוד קטן בחיים שלי, אבל אולי מעניין אותי להגדיל את העניין הזה. אז התחושה אתה לא גמרת, שתמיד יש שם עוד משהו בשבילך, משהו שאני
יש בשביל מה לחיות.
יש בשביל מה לחיות, יש משהו שמעניין אותך לעשות. יש משהו שגרום לך לקום בבוקר, גם אם הדבר הנוכחי ייגמר, או ייתקע, או סתם יהפוך, אתה יודע, תחושת מיצוי, מה שנקרא. אז, וזה נורא, נורא חשוב, זאת אומרת, זה נורא חשוב לדעת שיש לך, ובאמת להרגיש את התחושה הזאת של אני, יש דברים שמעניינים אותי, העולם הזה עדיין מעניין אותי. לא איבדתי את הפשן, לחיות ברמה של עניין בעולם.
בדיוק בהקשר הזה, אחד האנשים שאתה רוצה לקחת מהם דוגמה זה שמעון פרש, שזה קצת מפתיע.
לא, אני דווקא יותר אהבתי, אני מביא לצידו גם את מוריס קאן.
נכון, מייסד אמדוקס.
מייסד אמדוקס ומייסד המצפור, זה מעטים יודעים, מייסד המצפה התת מימי באילת, שהוא הראשון שחשב על הרעיון להכניס מצפה לתוך ים.
שמעון פרש... על המפלות שלהם בעיקר.
עכשיו, זהו, לשניהם היו מפלות רבות, למוריס קאן היו באמת כל ה-15 שנים, 20 שנים אפילו הראשונות לפעילותו העסקית, היו מפלות אחרי מפלות אחרי מפלות, באמת, האיש, כל עסק שהוא שם בו, אתה יודע, ניסה לגעת בו, נפל לו על הראש. וזה באמת דוגמה למישהו שהיה יכול להגיד, טוב, אני מקולל. אני לא בנוי לזה, אני אלך לעבוד ב, לא יודע מה, בענף הלול. אבל לא, הוא המשיך עד שהוא מצא את הכיוון שלו, ולא משנה, הוא נכנס לדפי זהב, בסוף הפך לבעלים של דפי זהב.
הפך למיליארדר.
הכסף הזה הוא בנה את המצפורת התמימי, מזה הוא נכנס לאמדוקס גם, ובסוף מאמדוקס הוא נהיה מיליארדר. לא חושב שהוא אי פעם מתכוון לזה, אבל נהיה.
על הדרך.
על הדרך, כן. הוא כנראה גם טוב בלנהל את הכסף.
ושמעון פרס, למה? בגלל שסתירה ועוד סתירה והוא קם?
לא, שני האנשים האלה הם לא בגלל שהם חטפו הרבה מכות וקמו, אלא בגלל שהיה להם את הדבר הזה של להגיד, תמיד תסתכל על הדבר הבא שלך, תמיד תסתכל על הדבר הבא שלך, תתעניין בדבר הבא שלך, עוד כשאתה בדבר הנוכחי, תתעניין בעוד שלושה דברים. לא משנה, בלי לחשוב בכלל על הערך הכספי או המהותי שלהם, מה מעניין אותך, מה גורם לך, לא משנה, טיפשי ככל שיהיה, מה מעניין אותך. תתעניין בזה. אז האנשים האלה עשו את זה כל הזמן, כל החיים שלהם. ויכול להיות שזה גם הסיבה שהם קמו מכל המכות, כי איזושהי, לא משנה איזה מכה הנחיתו עליהם, אמרו טוב, אז אני אעשה את הדבר הזה, זה גם מעניין אותי. אז אני חושב שזה שתי דוגמאות טובות. שמעון פרס זה כמובן קצת קלישאה, בשלב זה לקחת ממנו השראה. מצד שני, הוא באמת היה טוב בזה.
בוא נגיע למתחרים, אתה מדבר הרבה על היחסים שלך עם פסיכולוגים, בעיקר כמה זה עולה ומה זה נותן.
כן. אני לא...
נשמע עכשיו מופתע, אבל בעצם מופיע פעם בכמה עמודים.
לא, אני, כי, שמע, אני הייתי בהרבה מאוד טיפולים פסיכולוגיים. רוב חיי הייתי מטופל פסיכולוגי, חיי היה בוגרים, הייתי מטופל פסיכולוגי. האמת שאפילו לא הבוגרים, כבר כקטין, אמא שלי שלחה אותי.
אחרי שאבא שלך מת.
אחרי שאבא שלי מת, לא, כשהוא מת הייתי בן 5, אבל כשקצת גדלתי, בגיל 12 בערך לדעתי, הייתי בטיפול הראשון שלי. ומאז, on and off, אבל בעיקר on, המשכתי הרבה מאוד שנים.
עזר?
שאלה מצוינת, תראה, עובדה, אני יושב פה ומדבר איתך, זה לא הזיק, אבל האם זה עזר? זה רובם לא עזרו במיידי. אני אגיד לך מה כן עזר. פעם הייתי בטיפול יחסית קצר מועד בייביוריסטי, זה עזר, כי זה מאוד פונקציונלי.
טיפים לגברים, תעשה ככה, תעשה אחרת?
ברמה הזאת, בוא תעשה ככה, ועכשיו, למרות שקשה לך, אתה נורא מפחד מזה, תעשה את זה, ואז אתה עושה את זה, ואז אתה רואה... כן, זה דברים. אלה דברים שעובדים. טיפולים מהסוג המקובל, שמסגרתם אתה יושב פעם בשבוע או פעמיים, או 4-5 אם אתה בעניין של פסיכואנליזה, ומדבר על הדברים, אני חושב ש... שוב, זה כנראה עוזר להרבה אנשים, כי עובדה שהתחום מתקיים כבר די הרבה זמן, ובהצלחה. האימפקט לאורך זמן, עליי לפחות לא... שוב, מזה התחיל הספר, יש תקרת זכוכית, אתה לא מצליח להרים את הראש מעל התקרת זכוכית הזאת, לא משנה כמה טיפולים אתה עובר, ואז אתה אומר, אוקיי, מה, או שאני דפוק, או שהפסיכולוגיה דפוקה, אבל חייב להיות משהו נוסף. אז כן, זו תחושתי בקשר לטיפולים פסיכולוגיים, שזה עוזר חלק מהזמן לאנשים מסוימים, אני חושב שאנשים שיש להם איזו הגבלה התחלתית על תקרת הזכוכית, כמו שאני תמיד אומר, זה כמו המכוניות האלה שמהירותן הסופית מוגבלת אלקטרונית, שזה רוב המכוניות אגב, אז טיפולים פסיכולוגיים לא בהכרח יעזרו. אתה צריך לעשות שם תהליכים עם עצמך, והתהליכים האלה לא תמיד, לא בהכרח צריכים להיות מלווים על ידי פסיכולוג.
אז בדיוק בהקשר הזה, פסיכולוגיה חיובית, למה לא?
כי פסיכולוגיה חיובית הרבה פעמים מתמקדת בטיפים נקודתיים כאלה, שוב, אולי אני עושה עוול, כנראה שאני עושה עוול לפסיכולוגיה חיובית.
גם טרנד מאוד גדול בשנים האחרונות.
אבל טרנד מאוד גדול, ומיינדפולנס,
לנשום,
ולשימות, ולהתרעב, לספור דברים על הבוקר, 5 דברים טובים שיש לך בחיים, וכל מיני דברים כאלה. עכשיו, זה לא, אני לא בא לבטל את זה.
אבל לא סופר.
אני לא סופר, לא. אני כן חושב שזה חשוב, אתה יודע, להיות מודע בזמן אמיתי לזה שאתה כרגע נהנה. אבל אני לא סופר, ואני לא עושה שום דבר מהדברים האלה, ואני חושב שחלק גדול מהדברים האלה, באמת, הם נורא טובים לאנשים שחקרו וחיברו אותם, אבל ביום-יום, אנשים, א', חלק גדול מהדברים האלה קשים ליישום ביום-יום לאורך זמן על ידי אנשים נורמליים, וב', הם באמת, הם לא תהליכים, זה לא דברים תהליכיים, זה דברים שאתה אומר נקודת, אתה עושה, אוקיי, אז עכשיו אני אגיד כל יום 5 דברים, אז אתה 3 חודשים אומר כל יום 5 דברים, ואחרי זה עובר לך מזה.
ניסית?
אני ניסיתי, כן. כן, היה דווקא לא בגלל פסיכולוגיה חיובית, מישהי שאני מעריך ומוכיר אמרה לי, תעשה את זה, ועשיתי את זה כמה ימים, וזה היה לי נחמד נורא. כל בוקר הייתי קם, לפני שהייתי קם, הייתי חושב על 5 דברים טובים.
נגיד מה? הציפורים צייצו?
לא, מה הציפורים צייצו? הם תמיד מצייצות ברמת אביב. אבל, אני לא זוכר איזה דברים טובים היו לי בחיים אז. אבל לא, דברים טובים, אגב, של הזמן, חשבתי דברים על דברים אקטואליים טובים, לא דווקא על זה יש לי אישה והיא בריאה, זאת אומרת, זה דבר, זה טוב כמובן מאוד שיש אותו, אבל כי אישה בריאה, זה, אתה יודע, זה אפשר למכור תמיד, זה שווי שהוא גדול. אבל, לא יודע, דברים שהיו לי בחיים שלי באותו זמן, לא יודע, הצלחתי לי לכתוב איזו כתבה, שנאבקתי בה איזה זמן, וסיימתי אותה, ואני אוהב אותה. אוקיי, נגיד דבר כזה. אז כן, אבל אז אחרי איזה זמן, אתה יודע...
נמאס,
אתה יודע, בסדר. אז זה דברים שעובדים, נגיד, אז בכמה ימים הראשונים שעשיתי את זה, בטר הרגשתי שזה הועיל לי. זה היה נחמד, קמתי מהמיטה יותר, במצב רוח טיפה יותר טוב, אבל אתה לא יכול להמשיך עם זה לאורך שנים, בדרך כלל, יש אנשים שכן. וגם אם כן, גם אתה תמשיך עם זה לאורך שנים, זה יאבד, זה כמו כדורים פסיכיאטריים, כן? כמו ציפרלקס, כן? זה דבר...
דוח ודוח.
זה האימפקט טוב מאוד בהתחלה, ואחרי זה הגוף מתרגל לזה, אתה מתרגל לזה, ובעצם תקרת הזכוכית שלך חוזרת למקום שבו היא הייתה.
והטיפים שלך, אתה מרגיש שמי שיקרא את זה, פתאום תהפוך להיות גורו עושר, ואנשים יסתובבו מאושרים?
תראה, אין לי שום יום רע להפוך לגורו. זה לא דבר שאני חושב שאני אהיה טוב בו. אבל אני כן חושב שחלק מהדברים שאני כותב, חלק, רובם המכריע של הדברים שאני כותב עליהם, בהינתן שאתה תנסה לחשוב בצורה כזאת לאורך זמן, ייתנו לך להרגיש יותר טוב עם החיים שלך.
פשוט הסבל הקיומי יהיה פחות,
אתה תפחית מהסבל הקיומי, והרבה פעמים שאתה תפגוש איזה משבר מיידי, תוכל להגיד לעצמך משהו מהדברים שאני מציע, ולהצליח לחלוף ליד זה ולא דרך זה. אתה יודע, לחלוף לצד האש ולא דרך האש. אוקיי?
ראה לך סע לאיטליה, שזה אחת ההמלצות?
סע לאיטליה זה לא, אוקיי. סע לאיטליה, אגב, כמשל, אני לא אומר על כל דבר לנסוע לאיטליה, למרות שזה גם אופציה. אבל לא, למשל ההבחנה הזאת, שתי הבחנות שאני, שוב, לא המצאתי אותן, אבל הן חשובות בעיניי. אחת זה כמובן ההבחנה בין רעש חיצוני לרעש פנימי. מה הרעש שאתה עצמך מקים לעצמך? כן, don't let the sound of your own wheels drive you crazy, כמו אמר האיגלס בשעתם. ואם אתה אומר, אוקיי, זה רעש שאני מייצר לעצמי, הוא אולי התחיל במשהו, הטריגר שלו היה בעולם החיצון, כנראה שכן, אבל את כל הרעש שאחרי זה אני מייצר לעצמי, ולהגיד, אוקיי, אני, זה הדבר שמכיוון שאני הגברתי את הווליום שלו, אני גם יכול להנמיך חזרה את הווליום שלו.
זה תלוי רק בי.
זה תלוי רק בי. אז ההבחנה בין רעש פנימי לרעש חיצוני, וההבחנה כאילו שהיא משיקה לזה, זה כמובן בין דברים חשובים באמת לדברים לא עד כדי כך חשובים. ו... 98, אוקיי, 95% מהדברים הם לא עד כדי כך חשובים. זאת אומרת, כן, כשגילו לך משהו שלא נראה טוב בביופסיה, זה חשוב, אוקיי? כשאמרו, כשאתה גילית שאתה עורכת בלייזר שנה, והאמת, לא עד כדי כך אכפת לך, זה לא עד כדי כך חשוב, אוקיי? גם אם אתה לא תערוכת בלייזר ומישהו אחר יערוכת בלייזר, זה לא עד כדי כך חשוב, אוקיי? זה גם לא עד כדי כך אכפה, זה גם הדבר שאני כותב עליו. גם אנשים, לא משנה, הבוסים שלך, שאתה חושב שיהיה להם נורא אכפת, ואתה תעזוב בחר, וזה ישים אותם במצוקה איומה, והם גם יצנעו אותך, וכל זה. לא עד כדי כך. כן, יכול להיות שבמיידי כן, עכשיו יכולים יתנו לך להרגיש ככה, אבל לא עד כדי כך אכפת להם. זאת אומרת, מה שאתה תייסר את עצמך בו עוד, ימים וחודשים, הם שכחו אחרי 10 דקות, והלכו לפתור את הבעיה, פתרו את הבעיה ושכחו ועברו לבעיה הבאה שלהם. וזה נכון לא רק לגבי בוסים, לגבי אנשים בכלל, שהם לא אתה, לא עד כדי כך אכפת להם ממך, אתה לא מרכז העולם של אף אחד, מלבד אולי יש לאשתך והילדים שלך והכלבה, וגם זה לא תמיד.
Hey, no one wants to see this. It's very disturbing.
Two people aren't allowed to be happy?
Well, you're allowed to be happy, but not in front of me, so... Let's move it down.
הנעירה הזאת אחרי אושר זה לא איזה משהו בורגני, קפיטליסטי, שממסגר אותנו בסביבה מאוד ברורה?
כן, אני חושב שהמילה עצמה אושר היא כמובן בלתי, מה שנקרא.
כן, בסוף הספר אתה אומר, לא יהיה אושר, כאילו תהיה קצת יותר מאושר.
תהיה בסימביוזה, אני מנסה להגיע למצב שאתה תחיה בסימביוזה עם מציאות חייך. זאת אומרת, סימביוזה כמו שאני, מה שאני קורא לו דג שמח. אתה כמו עם המציאות של חייך, עיקרי, שנקי, אתה תהיה הדג הקטן ששוחה לידו וניזון ממנו ומזין אותו. אתה מכיר, כמו שתמיד ליד קרישים יש דגים קטנים שחיים איתם בסימביוזה.
שבתקווה יום אחד הוא לא יהיה יותר מדי רעב.
נכון, לא, הוא לא יהיה רעב כי הוא זקוק לך. גם הוא זקוק לך, כי אתה מנקה אותו וכו' וכו', לא משנה.
עד שלא.
לא, הוא אוכל את הדברים שיש לו, את הארוחות הקבועות שלו, הם לא כוללות אותך. כן, נכון, גם לפעמים הוא יכול לאכול אותך, אבל לא יודע, המציאות יכולה גם לאכול אותך. אבל בגדול, הרצון הוא לחיות בסימביוזה, להתאים את תנועות הגוף שלך בתוך המציאות לאלה של המציאות עצמה. זאת אומרת, להיות בסימביוזה עם המציאות, ולהיות מסוגל להתקדם ככה לאורך זמן, וזה ישאיר אותך שמח ומסופק. זה בעצם המטרה של כל הטכניקות שאני מדבר עליהן בספר, וגם של... ואני חושב שזה גם התקרת זכוכית הסופית של כולנו. זאת אומרת, אושר זה מילה הוליוודית ומפוצצת, ובאמת, אתה יכול לזכות בו לעשר דקות עד שעה, כשאתה יושב באיזה, לא יודע מה, הדבר האהוב עליה, המקום האהוב עליך לישיבה, לא אכפת לי באיזה ריזורט, או באיזה, לא יודע מה, מדרון מושלג, או מעיין טורקיזי. אוקיי, כן. שם יכול להיות... שאתה תזכה, אבל אתה גם לא שם, יכול להיות שגם
בכל מקום. עד שאתה מגיע לנורווגיה ואז נהיה
לא,
שם.
לא, אתה גם יכול להיות שאתה יושב, נכון, עד שאתה מגיע לנורווגיה ואתה אומר, אוקיי, אני יושב פה ליד האגם הכי יפה בעולם, והציפורים צייצות והכל בסדר, ואחרי 10 דקות אתה אומר, טוב, נו, נגמר לי על מה לחשוב, מה, what's next? אז אני אומר, בסופו של דבר, לחיות בסימביוזה עם מציאות חיינו, בסימביוזה שמחה עם מציאות חיינו זו, עם מטרתנו הסופית, ואם נשיג אותה, אנחנו, זה לא מטרה קטנה, וזה מטרה ראויה, וזה דבר בר השגה, ואנחנו נהיה שמחים.
אז בהקשר הזה, 7 באוקטובר, כך אתה פותח את הספר, למה לפרסם ספר על אושר אחרי 7 באוקטובר, גם פה זה עוזר שהוא להשכיח את המציאות או להסתכל על הדברים החיוביים שקורים בצד?
שבעה באוקטובר, כמובן שהספר כשהוא נכתב לא לקח בחשבון את שביעי באוקטובר, אני לא חושב שמישהו, אולי חוץ מכמות הצפיתניות, לא לקחו, לקח בחשבון את שביעי באוקטובר, אבל שביעי באוקטובר, שוב, התחלתי ואמרתי בהתחלה שזה נכתב כספר נישה, אז מטבע הדברים, שביעי באוקטובר הרחיב מאוד את הנישה, כי הרבה מאוד ישראלים, שלא לומר רוב הישראלים, נמצאים באיזו תחושה של אומללות וחוסר יכולת להרים את הראש מאז השביעי באוקטובר. זה לא אומר שהספר הזה נועד להם. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יכול לעזור או להקל, או סתם עצם קריאתו, אתה יודע, תשכיח את העניינים לאיזה שעתיים, שלוש. למרות ששוב, אנשים שמלכתחילה היו במצב טוב יותר לפני השביעי באוקטובר, השביעי באוקטובר הוא אירוע בזמן, יחלוף זמן והם יחזרו מן הסתם לתקרה הזכוכית שלהם. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הסף הטבעי שלו, ואנחנו נוטים לחזור לסף הטבעי שלנו. אז כן, אבל כן, זה הגדיל את, שלא בטובת אף אחד, זה הגדיל את קהל היעד של הספר, ואני חושב שיכול להיות שהספר יהדהד גם אצל אנשים שמשהו בשמחת החיים שלהם, אתה יודע, נפגע בעקבות השביעי באוקטובר.
אותה תקרת זכוכית שאתה מדבר עליה כל הזמן, זה, אי אפשר לפרוץ אותה, זה הוא צריך להכיר בזה שיש תקרת זכוכית.
לא, זה מה שאני אומר, הספר נועד לעזור לך להרים את תקרת הזכוכית.
קצת, אבל לא.
לא, להרים אותה הרבה. להרים אותה על מצב שאתה מרגיש יותר טוב עם החיים שלך, שאתה קם בבוקר.
יותר טוב, אבל לא היית מגדיר את עצמך היום כאדם מאושר.
לא, אבל אני לא, אבל אני מגדיר את זה כאדם הרבה פחות
אומלל.
אומלל והרבה יותר שבע רצון.
אבל זה קצת להסתפק במועט,
ושמח,
לא?
ושמח, לא, 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 זה בשבילי, בשביל אנשים, בשביל אדם כמוני, זה הבדל מאוד גדול. לא לקום בבוקר, אלא סתם לקום בבוקר ולהתחיל לחשוב מחשבות מדכאות, שזה הדבר, זה היה הדיפולט שלי. ואז אתה יודע, אתה מחכה לאירוע המעצבן הראשון של היום, שבדרך כלל קורה כבר בשעה, שעתיים הראשונות של היום, ולהגיד, אוקיי, היום הזה הולך להיות יום גרוע, ומאותו רגע הוא אכן די מתברר ככזה. לא, ולחיות בצורה שהדברים האלה קורים, כי הם יקרו, אבל הם עוברים לידך, אתה יודע לעבור לידם, ולהגיד להם בנימוס שלום שלום, ולהמשיך ביום שלך, ולהרגיש שמח לאורך שעות, שמח, לא שמח, אלא אתה יודע, שבע רצון בסך הכל. ויש לך תוכניות, ואתה יודע מה אתה הולך לעשות, ואתה חלק מהיום בעולם הזה, אתה מרגיש שאתה מנצל את היום בעולם הזה, זה הרבה, זה הרבה מאוד.
ובסוף אתה אומר, החיים זה בדיוק מה שתמיד חשדנו, רצף שרירותי אקראי וכאותי למדי.
אה, כן. ברור שהחיים הם רצף אקראי וכאותי של אירועים. אין שום, כמו שאמרתי, אין טעם בחשיבה מגית, או חשיבה דתית, כן? גם אם יש אלוהים, הוא לא מתכנן כל צעד שאתה עושה ומזמן לך כל נס שאתה חושב שהוא כזה, או כל מפלה שאתה מוצא אותה כזאת. אין. הכל רצף שרירותי ואקראי. שוב, אני לא מגלה פה שום דבר חדש. אבל כן, אבל בוא נצא מקורת ההנחה הזאת, ובוא ננסה, כמו שאמרתי,
קצת?
לא להתאים את תנועות גופנו לתנועת גופה של המציאות האקראית, זה הכל. לשחות יחד איתה ולא נגדה. זה הכל.
רענן שקד, תודה רבה.
תודה לך.
הארץ השבוע, כאן סיימנו. בצוות ניצה ברגמן, אמיר פקטור, אסף פרידמן, דן ברומר, נערה מלכין ואברי רוזנצבי. אני ליאור קודנר, נהיה פה שוב גם בשבוע הבא.